תורת היחסים, הפודקאסט שמחבר בין אנשים להצלחה, עם גיל וג'ני.
אהלן, אתם מאזינים לתורת היחסים, פודקאסט שעוסק בנטוורקינג וקשרים בין אישיים ומנסה להבין איך הם מובילים להצלחה. במסגרת הפודקאסט אנחנו מראיינים אנשי מפתח ממגוון תחומי עיסוק, כמו עסקים, הייטק, מוזיקה, פוליטיקה, כלכלה, ומנסים להבין איך מערכות היחסים עם הסביבה שלהם תרמו להצלחתם. אנחנו רוצים להביא לכם זווית שהיא קצת אחרת, ולהתמקד בנושא חשוב שלא תמיד מקבל מספיק התייחסות, כיצד לנהל מערכות יחסים בצורה חכמה, ולעבוד עם האנשים שנמצאים סביבנו, כאשר המטרה היא לסייע לכם לרכוש כלים שיעזרו לכם להצליח לעשות את זה ברמה האישית. ואני ג'ני קרפוסטנוי, השותף שלי זה גיל דגן.
היי היי.
היי היי היי. והיום יש לנו אורח מדהים ומרתק שעקבתי אחרי עשייה שלו במדיה מאז שהוא התחיל לפרסם את התוכן שלו ב-Money Talks. מי שמכיר, הוא התחיל ב-2019 ופגשתי אותו בפעם הראשונה לפני כמה חודשים בלבד ב-WeWork Sarona. ולפגוש בן אדם שאתה עד לעשייה שלו מזה תקופה זה די מרגש, והאמת שאיך שהצעתי לו להגיע להתראיין אצלנו, הוא הסכים בכזאת ענווה וחיוך שזה היה סימן עוד יותר חזק לכך שאנחנו חייבים לעשות פרק ביחד.
לגמרי כיף. אז כן, האורח שלנו שמו אבי שטרן, תכף נגיד לו שלום רשמית, אבל באמת איש מאוד מעניין. אני גם כן עוקב אחרי העשייה שלו כבר תקופה, באמת ניכר ש... כמעט כל בן אדם שמתעניין היום בהשקעות, שוק ההון, בדרך כזו או אחרת, שמע על אבי, או לפחות על Money Talks, קהילת הפייסבוק שהוא מנהל, שכיום מונה כ-37,000 חברים, שזה מספר מאוד מאוד משמעותי,
מאוד.
במונחים של קהילות פייסבוק בישראל. שמחים שאתה פה.
שמח להיות.
איזה כיף, איזה כיף שאתה כאן.
הדבר הראשון שבאמת בא לי לשאול, זה מה זה אומר לנהל קהילה של 37,000 איש, בלי קשר בהכרח לתחום העיסוק עצמו, מה המשמעות של זה בשבילך בכלל, מה המשמעות של, של קהילה מבחינתך, ולמה זה חשוב?
קודם כל, זה תלוי לאן אתה לוקח את זה. כי אני אישית לוקח את זה קצת לאקסטרים. אני מגיע למשרד ב-9, יוצא משם ב-11.
וואה.
ומבחינתי, זה, כי זה לא רק קהילה, זה גם, זה ביזנס. לא זה הביזנס, אבל יש לי ביזנס שהוא הולך מבחינתי יד ביד עם הקהילה. ו... זה כמה דברים. בשבילי, ברמה האישית, זה מקום שאני יכול, אתה יודע, מדי פעם לצאת למרפסת ולבטא את הרעיונות שלי.
אוקיי.
שזה משהו שהוא נשמע קצת אקסביציוניסטי, אתה יודע. אבל אין מה לעשות, זה הכל מגיע מאיזשהו מקום שאתה רוצה במה. ומשמעות נוספת זה שיש לך אחריות, הקהילה היא מרחב, שבו אנשים יכולים להרגיש נעים או נוח או זבל. ו... אני מרגיש כשאני בקהילה, שאני רוצה ליצור מרחב של אנשים בא לחזור אליו, ושזה גם מגיע אשכרה למצב שאנשים מרגישים שם בטוחים ונעים להם, כי יש המון התעסקות עם סוג של שיטור קהילתי במרכאות.
אוקיי.
לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, אבל יש במיוחד קהילה בתחום הכלכלה ושוק ההון.
כן.
יש הרבה פעמים נטייה למשום מה, הוסטיליטי קצת. המון, ואני טוען כאג'נדה שאין שום דבר שאתה לא יכול לבטא בצורה ראותה ורגילה בלי לקוץ או בלי להיות בריון.
אני חושב שזה נוגע מאוד לתרבות הישראלית, תקן אותי אם אני טועה. אני לא יודע אם זה נוגע ספציפית לתחום הזה של כלכלה, שהוא לא ספק מאוד יצרי.
אז אני אגיד לך משהו. כשזה מגיע לכלכלה, לכל אחד יש דעה. כי תראה, אם אני רופא ואני טוען משהו, בתחום העיסוק שלי אתה... כנראה שלא תתווכח איתי. אם אני כלכלן ואומר משהו, אתה מיד תחפש למצוא איפה אני טועה. כי כמה דברים. א', אני אומר משהו שבטח יש לו השלכות על הכסף שלך. ודבר שני, קודם כל, by definition, בהגדרה של כלכלה, ביקוש והיצע, זה תמיד שתי כוחות מנוגדים.
כן.
או שני כוחות לוחצים. אבל בנוסף, בכלכלה תמיד יש את האמירה, אם אתה כזה מבין, למה אתה לא מיליונר? אז ברגע שאתה טוען משהו, יש סיבה להרער על, על הטיעון שלך.
כן.
עכשיו, אלה הסברים שאני נותן לעצמי, כי שנים עמדתי מול קהלים וטענתי טענות כלכליות, ואז אתה קולט כמה contrarianism.
כן.
By definition יש בדבר הזה.
כן.
זה כאילו חלק מה... כלכלן מחפש כל הזמן להרער גם באיזשהו מקום על הרעיונות שלך. זה מה שאני חווה. אז איכשהו להבחנתי, אולי, כאילו בקהילה שעוסקת סביב כלכלה ושוק ההון, בצורה מאוד קרה, יש נטייה למצוא איפה אתה לא צודק, איפה פספסת. וזה טוב.
כן.
אבל זה גם גורם לאימותים.
ללא ספק. אבל מצד שני זה גם מאוד יכול לעזור, ואני מניח שזה גם עזר לך ברמה האישית. אמרת שזה קצת כמו לצאת למרפסת, או לצאת להתעברר מהעשייה שלך, אבל באיזשהו מקום זה משהו זה דבר שמזין את עצמו. זאת אומרת, אז השאלה היא האם הקהילה שאתה מנהל, אתה מרגיש שהיא קידמה אותך בקריירה ובהגעה שלך ללקוחות, ביצירה של קשרים עסקיים, שיתופי פעולה?
אז בטח שהיא קידמה אותי. זאת אומרת, אמרתי מקודם, Money Talks the Business, אני אסביר את הכוונה. הוקמה החברה, לאחר שהקהילה הוקמה, שבאיזשהו מקום, מזה שיש לי קהילה ויש לי הרבה קהל, יותר אנשים רצו לשמוע מה שיש לי להגיד. אז זה נגיד הביא קהל שמוכן לשלם על זה גם. וארגונים שרוצים כל מיני דברים. אז בוודאי שזה עזור.
זה בדיוק מתקשר למה שאני רציתי לשאול, כי בסוף, הרי אתה אומר, קודם כל, הוקמה הקהילה, ואז החברה. נכון?
טכנית. החברה הוקמה טכנית אחרי, אבל בתכלס, הקהילה הוקמה אחרי רעיון עסקי. זאת אומרת, אני יכול לספר את הסיפור, אבל...
נשמח לשמוע את הסיפור.
אוקיי. אז אני, לאורך שנים, היה לי קודם פעילויות שנעמו לי. הייתי כותב ספרים, וספרי לימוד, ומוכר אותם, בונה קורסים, מרצה, ו... חייתי סוג של off the grid, זאת אומרת, היה לי מין סוג של ביזנס שהוא one man show. ואז יום אחד קלטתי שיותר מדי מההכנסות שלי מגיעות ממקור אחד. ושאם הוא הלך, ולא הייתה סיבה שהוא ילך, בדיוק, נגיד, זה שאקדמיה לפיננסים שהיה לי תפקיד טוב שם, ואפילו הייתי שותף של המנכ״ל בסטארט-אפ שהקמנו, ואין לי סיבה שהוא יעלה מחיי, אבל אם יקרה משהו, שיעלים אותו מהחיים שלי, אני בבעיה. ואמרתי, פאק, אני כאילו, גיל 40, תכף. ואם אני מגיע למצב הזה, אני לא יודע מה אני אעשה. אז כחלק אתה יודע, אסטרטגיית השקעה, אז אמרתי, צריך פיזור. וגם, באיזשהו מקום, כשאתה בעיקר מרצה נגיד, זה, או בוא נגיד, אתה מתעסק סביב העולם הזה שאני התעסקתי, שזה, אתם יודעים, ללמד, בעיקר אנשים עם הכשרות מקצועיות, לקראת רשות לניירות ערך וכל מיני קורסים וכאלה, אז זה בור מאוד נוח. אבל זה לא ביזנס מבחינתי שאתה יכול לעלות בו הרבה יותר מיני קומות.
זה לא אסקלבילי.
כן, התעסקתי בדברים שכאילו אתה תישאר במקום הזה, ואתה בעצם בערך שכיר בביזנס שלך. אז אמרתי, טוב, צריך להגדיל את הביזנס, לחשוב מה יותר גדול מזה. אז מתישהו, כבר לפני הרבה זמן, אמרתי, אולי אני אקח את באמת, כאילו, אם העולם שלי יתרכז מאוד סביב, איכשהו הביזנס שלי נבנה סביב כלכלה, ואני רק אסביר, ספרי לימוד בכלכלה וקורסים בכלכלה, לטובת אנשים שמבחני הרשות לניירות ערך וסטודנטים וכאלה, זה היה סוג מרכזי. אז לקחתי תחום אחר בחיים שלי, אמרתי, רגע, שוק ההון, כי השקעתי והתעסקתי עם זה, וזה גם עניין אותי. אמרתי, אבל שוק ההון יכול להיות לו קהל יותר רחב. כי כלכלה זה אזוטרי עבור אנשים בחיים. אבל שוק ההון יכול נוגע בכולם בהמון מובנים.
לגמרי.
אז הגעתי עם מסקנה, בהתחלה הרעיון היה לעשות איזשהו, עוד פעם, הלכתי למקום שהכרתי, לבנות, לכתוב ספר ולעשות, לבנות איזשהו, אפילו קורס מאנימציה וכאלה דברים של שוק ההון וזה. אבל כסטפ בדרך, הקמתי קהילה, ואמרתי, ואחד הקשיים שהכי הפריעו לי לאורך השנים זה שיש לי מוצרים ואני מוכר אותם לארגונים, ואני מוכר אותם לזה, אבל אין לי גישה ישירות לקהל גדול. אז אני מדבר על זה עכשיו כאילו הקהילה הוקמה סביב משהו, תראה, רק כסף זה העניין, אבל אתם יודעים, דבר מוביל לדבר וזה מה שיש. אז אמרתי, אוקיי, הנה מה שאני אעשה. אני אפתח וואטסאפ, אני אצרף עליו כמה אנשים שאני מכיר שמתענים בשוק ההון, 20 איש. שהיו סטודנטים שלי גם, ואני אפרסם שם תכנים במשך שבועיים. אם אף אחד לא עוזב, ואם מביאים אנשים, אני אעביר את זה לפייסבוק.
וזה מה שקרה.
כן, ואז בפייסבוק, פעמיים ביום, כותב פוסטים.
וואו, פעמיים ביום זה אינטנסיבי.
כן, זה אינטנסיבי, כי אמרתי, אתה חייב כאילו להכיל, זה כמו אש, אתה מנסה לעשות עליה פוש, תתגבר.
כן.
ואתה פשוט, יום שלם, זה מלא עבודה. אז כאילו יום שלם, לשבת, לעבוד. אני חושב שחודשים ישבתי ועבדתי על זה, וכתבתי פוסטים, וכתבתי פוסטים, וזה גדל וגדל.
תוך כדי עבודה. בדברים אחרים, מן הסתם.
לא.
לא?
כי דאגתי לזה לפני. אני, בשנתיים שלפני, יצרתי לעצמי מספיק הכנסה, סליחה שאני אומר את זה, כי זה היה מגלת גנאי, הכנסה פסיבית.
כן.
אבל יצרתי לעצמי מצב שנכנס כסף כל חודש, בלי שאני עומד עליו.
כן.
זה בהתחלה נועד בשביל לאפשר לי לעבוד על סטארט-אפ שלי, ואז שירת את זה גם. אז הייתי במצב שבו כסף נכנס כל חודש, אני נטו 100% בקהילה. זאת פריבילגיה מאוד גדולה שהייתה לי.
לגמרי.
ואז באה הקורונה. אני פחדתי שמקור ההכנסה היחיד שלי ייפגע, או לא היחיד, הגדול ביותר שלי, אני בבעיה.
וואו.
והקורונה עצרה בעצם את הקורסים הפרונטליים שהיו, שעל בסיסם מכרתי מוצרים ועשיתי זה. אז תראו איזה חכם זה היה בדיעבד.
ועוד דבר שאני חייב להדגיש, עוד לפני שנתקדם לקורונה והכל, דיברת על קהילה שצמחה מתוך גרעין מאוד קשה של, של, של אנשים
לא, לא היה קשה.
שאתה מכיר. אבל גרעין של אנשים שאתה מכיר טוב?
לא, מכיר לא טוב.
אוקיי.
גרעין של אנשים שמאמינים במה שאתה עושה.
אוסף של אנשים
שצריכים את זה.
אוסף של אנשים שאמרו להם, היי, מתעניינים בשוק ההון, כנסו לוואטסאפ.
ועדיין, זה הביא אליך, זה משך אנשים שאתה לא מכיר ושלא הייתה לך דרך אחרת להגיע אליהם, אלמלא הגרעין הזה.
אני טוען שבמקרה הזה, זה לא היו האנשים, כי כדי שזה יהיה האנשים שיגרמו לקהילה לגדול, זה יכול להיות מצב שבו יש את האנשים האלה, והם מצרפים עוד הרבה אנשים וזה מגדיל את הקהילה, זה לא בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, אני פעלתי בצורה גם די אקטיבית. אני יכול לספר, אבל כן היו דברים, היו קשרים אנושיים שעזרו, אבל לא במקרה הזה.
אוקיי.
אז בכל זאת, מה גרם לקהילה להפוך לכל כך גדולה?
אז קודם כל, אני פעלתי בצורה יחסית אקטיבית. בתור התחלה הזמנתי הרבה מהחברים שלי בפייסבוק, לא שהיה לי המון, אבל כאילו הזמנתי מי שיכולתי, אבל כתבתי תוכן פעמיים ביום. ודעתי את ה... והשתדלתי שהוא יהיה גם מעניין. אז מבחינתי, התוכן היה כנראה מספיק טוב בשביל שאנשים ידברו על זה. עכשיו, אי אפשר להתכחש לעובדה שאני פתחתי בדצמבר, הגיעה הקורונה, וכולם התחילו להתעניין בשוק ההון.
נכון.
אז אני כשאני התחלתי את הקהילה, ידעתי מה אני מחפש. אני מחפש שידברו על שוק ההון, אבל בצורה אחרת מאיך שהיה עד אותו רגע. אז מה שהייתי צריך לעשות זה לבדל את עצמי, ולכתוב בצורה כזה מעמיקה ומאוד מונגשת. והתוכן, חבר רבי חבר, במובן הזה שזה לא אותו גרעין שזה ממנו התחיל, אבל אחרי זה, אנשים שאני צרפתי, ואפילו באיזשהו שלב, עשיתי עוד כמה פעולות כדי שעוד אנשים יכירו.
כמו מה?
הייתה איזושהי קבוצת פייסבוק שהציעה בתשלום, שאם אתה משלם ריטיינר כזה, אז ישימו את השם של הקהילה שלך בפוסטים.
גדול.
אז כאילו, למשך איזושהי תקופה עשיתי את זה.
ספונסר שיפ.
זה חם.
כן, עשיתי ספונסר שיפ בקבוצת כלכלה מאוד ידועה, מגניבה. חכם? כן, פרסום. אני מניח שזה עובד. עכשיו, לא זוכר מה עוד היה, אבל כאילו... נתתי את הפוש שלי עד כמה שיכולתי. אבל הרבה מזה באמת קרה, חבר מביא חבר, והתקופה אפשרה את זה.
אני רוצה להגיד שאתה ציינת את זה, וככה אנחנו גם דיברנו על זה רגע. אתה למעשה יזם. אמרת, כאילו, ואתה לסטארט-אפ שלך. גם להקים חברה, זה סוג של... זה יזמות. ובעצם החברה שהקמת, מניטוקס, עוזרת לאנשים לנהל את ההשקעות שלהם, לשפר את המצב הכלכלי שלהם בפועל. ומעניין אותי איך הצלחת לייצר אמון שאנשים שבאים לעבוד איתך או הופכים, כאילו, אנשים רוצים לעבוד איתך ולהפוך ללקוחות שלך. זאת אומרת, זה אמון שגם מושך אנשים אליך לחברה, וגם... אנשים לעזר בך ולשלם לך כסף כדי שתעזור להם.
אוקיי.
ועניין של, ולמה אמון? כי כסף זה נושא שכולנו מתרגשים ממנו, ואנחנו מחפשים תמיד אוטוריטה בתחום הזה.
אז ככה, קודם כל החברה קוראים Money Works.
זה לא אותו שם של ה...
Money Talks תפוס, אז כאילו, Money Works.
בסדר, אבל זה...
סתם, אני אומר. אז ככה, קודם כל, ואני גם מדגיש, כרגע אני עדיין לא מנהל כסף של אף אחד. אני עוזר לאנשים למצוא פתרונות, זה כן. אז איך אמון? אז תראי, קודם כל, obviously, כי יש לי קהילת פייסבוק, אז הרבה אנשים צופים, ואני הכותב העיקרי כנראה, או לא העיקרי, אני לא יודע אם היום אני אקרא, אבל אני כותב הרבה בקהילה. ואני מניח שאני כותב מספיק רהוט כדי להיות מובן. אז זה עוזר לי מאוד כשאנשים אומרים, אותו אני מבין. אני מבין מה הוא כותב. הוא עוזר לי, אוקיי, עם מי אני אתייעץ אז כשאני רוצה לשאול משהו ואני רוצה להבין את התשובה, אז אולי אני ה-go-to. ובנוסף, עיקרון מאוד חשוב להיות דובר אמת. כי וגם להיות דובר אמת וגם תמיד לזכור שאתה לא בהכרח צודק. כי כמי שקורא את הפוסטים אולי ישים לב שאני מסויג. וזה באיזשהו מקום, אני יכול לכתוב פוסטים עם המון חצוצרות ולטעון שאני בתוקף שזה נכון וזאת האמת. ברגע שאתה מסויג, אנשים מבינים שאוקיי, זה אדם שאולי ההצעה שלו היא מאוזנת. אז אם אתה אמין כי אתה דובר אמת, ואתה משתדל להיות מאוזן, נראה לי זו תכונה טובה לייעוץ.
כן, קודם כל, אוקיי, אני מבינה את העניין הזה, זה ברור לי, ועדיין, אני חושבת שמעבר לזה שאתה מייצר תוכן מדהים ואמין, יש לך גישה מסוימת לאנשים, כנראה איזושהי פתיחות, ומעניין אותי להבין גם, הרי אתה לא עושה את זה לבד, היום אתה לא עושה את הדברים האלה לבד. יש לך צוות שבנית, שעושה את זה ביחד איתך, שאנשים שעובדים איתך על הדבר הזה, וגם אותם היית צריך לגייס ולייצר ביניכם איזשהו אמון ומערכת יחסים סביב מטרה מסוימת. אז מעניין אותי איך זה להקים צוות מאפס ולייצר דבר כזה משותף, שכולכם עובדים על אותו הדבר, שלמעשה אתה יזמת אותו, אתה הקמת אותו.
לא בטוח שאני עושה את זה כזה טוב, כרגע. סתם, אני אומר, תראי, המצב הוא קצת הקטיק, יש כל כך הרבה עבודה, והצוות הוא מאוד, אני מנסה למצוא את האיזון של זה.
האיזון בין מה למה?
בין זה ש, אוקיי, אני אנסה להגיד זה ככה. יש ויז'ן, מבחינתי, בקהילה הזאת יש איזשהו ויז'ן.
אוקיי? כן.
ובאידיאל, אז הוויז'ן הזה ישרה על, על הצוות ועל המשרד. בפועל, אבל יש כמות עבודה היסטרית. ומבעד לעבודה הזאת, עדיין קשה לפעמים לזכור שיש ויז'ן. זה הרבה עבודה קשה. אז יש כאבי גדילה של דבר כזה. ובסופו של דבר, את אומרת, איך אתה בעצם מייצר את ה... השליחות הזאת סביב קהילה.
כן.
אז אתה צריך לייצר אצלם עד כמה שאפשר את ההבנה שיש עתיד לזה ולהם. כי בסופו של דבר אנשים רוצים לעסוק במשהו שהוא לא זמני, אלא שיש לו עתיד.
כן, חד משמעית.
עכשיו, אני מכיר הרבה עסקים שכל מה שיש בהם זה work. ואני מנסה שיהיה גם vision. זה תהליך אבל שלוקח זמן. אנחנו כאילו, את יודעת, הקהילה בת שנה ומשהו.
כן.
לוקח זמן עד שהדבר הזה מתגבש, ואתה מסוגל כבר להתגבר על כל העבודה המנדיין, כאילו הרגילה השוצפת, ולהגיע לשלב של בוא ניישם את הוויז'ן. אז תשאלי אותי את זה עוד חצי שנה, איך הצלחתי.
קדימה, קבענו. טוב, אני... תראה, בתחום שלך יש המון אחריות. אנשים יכולים לתלות את החלומות שלהם לפעמים בתוכן שאתה מעלה. כי גם דיברנו על זה רגע קודם, על תהיו אמיתיים. והמצב הכלכלי שלנו מן הסתם קובע את איכות חיים שלנו, כמה אנחנו פנויים נפשית ורגשית, לא להיות בהישרדות ולהגשים את עצמנו, לעשות יותר את מה שאנחנו אוהבים, לדאוג לבריאות שלנו, להקדיש יותר זמן לאנשים שאנחנו אוהבים. למעשה זמן שווה כסף, וזה עובדה. בלי רגע אמרות בנאליות, זה פשוט ככה. השאלה שלי זה, האם אתה מרגיש את האימפקט הזה, שלמעשה מה שאתה מייצר, מה שאתה יוזם, אם זה התוכן, אם זה החברה, שאנשים ממש מושפעים מזה ביום-יום שלהם, מהצריכה של התוכן הזה?
האם את מרגישה? אני לא יודע.
אז השאלה האם אתה באמת מקבל פידבקים מהבחינה הזאת?
כן.
של אנשים שמרגישים שהתוכן שלך שינה להם, או גרם להם לעשות איזשהו שינוי בחיים האישיים שלהם.
כן, בטח. אני מקבל את זה הרבה. אני גם, אנשים זהים אותי כזה במקומות. הייתי במסעדה בקיסריה והמלצר סייה, ואז השליח של וולט, ואז כן, כאילו.
גדול.
אז מסתבר שכן, אני מקבל גם די הרבה הודעות. אני לא יודע אם זה אצל כל אחד שמנהל קהילה בתחומים האלה, אני מקבל די הרבה פניות מאנשים שהם אומרים קודם כל תודה. וכן, אנשים שגם דברים שכתבתי שעזרו להם אפילו כלכלית.
יש לך דוגמה, נגיד, למשהו כזה?
כן, יש.
גם אני יודעת שאתה עברת קורסים לנשים חד-הוריות.
לא חד-הוריות, נשים באופן כללי.
נשים באופן כללי, סליחה, אבל היה שם כאילו
אוכלוסייה, כן, אוכלוסייה.
אנשים שונות ביניהם.
אז כן, יש כל מיני דוגמאות. אז למשל, קודם כל היה אדם שאמר תודה, עברתי איזושהי הדרכות, הוא אמר תודה, אני לא אנקוב בסכום, אבל הוא אומר, עשיתי איקס כסף.
זה דוגמה.
וואו, בתקופת זמן מסוימת.
זה הוא, כן, זה הוא, כאילו, אני מלמד את הידע, אבל הבנאדם יכול להפיק מזה, whatever. אדם שאמר תודה על ההזהרה, חסכת לי נזק.
וואו.
עכשיו יש אנשים, העברתי עכשיו תוכנית שעוזרת לאנשים להשקיע, לא בקטע של סטוק פיקינג והרפתקאות, אלא בצורה הכי משעממת שיש. בואו, תשקיעו לעתיד, קחו, אנשים שרוצים להשקיע,
מה, רואים גמל אחרי כזה?
גמל זה מקרה פרטני, למיטיבי לכת יש דברים יותר מתוחכמים. אבל את יודעת, אנשים שרוצים לקחת ולהשקיע בשוק ההון, בלי סטוק פיקינג, בצורה הכי משעממת, רפטטיבית, ולדאוג לעתיד שלהם, וגם לבחור מה הם עושים וזה. אז עכשיו אני מקבל מלא פידבקים, מלא אנשים עכשיו. פתחו חשבונות מסחר בשביל לעשות קניות, שוב פעם, לא של מניות פרטניות, זה קניית סלים, מדדים, מה שנקרא.
כן, סלים.
ואתה בעצם פתחת להם את ה... הרבה אנשים דחיינים, ולהוציא אנשים מהדחיינות זה... זה כיף גדול.
בדיוק אמרתי לשאול איך הידע על שוק ההון שאתה מעביר, איך זה יכול לעזור לאנשים בתחומים אחרים בחיים שלהם. אז העניין הזה של דחיינות זה נוגע להמון תחומים, לא רק... להחליט לקחת את הצעד ולהשקיע או להשקיע אחרת מאיך שאנשים משקיעים היום. אבל אפשר לקחת את זה לעוד הרבה מקומות של לא, 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 אתה יודע, להיות באזור הנוחות הזה עכשיו.
כן, פשוט שאני מרגיש ששוק ההון וכלכלה הם לא נגישים כל כך. הם בדרך כלל אנשים קשה to comprehend, ואני חושב הרבה אנשים גם יגידו, זה לא מעניין אותי, אבל אני חושב שאם הייתה גלולה, שכתוב עליה, הבנת שוק ההון או הבנת כלכלה, כל אחד היה לוקח אותה.
לגמרי. בסדר?
כי זה גורם לנו להרגיש הרבה יותר טוב כשאנחנו מבינים. זה גורם לך, תחושת האוריינות בנושא הזה, גורם לך להרגיש יותר חכם. תגידו את זה גם בכל נושא. משהו בידע כלכלי יוצר מדרוג בין אנשים.
וזה גם יוצר אצלך איזושהי שליטה על החיים שלך.
כן, אין ספק.
בסופו של יום.
קודם כל, זה נוגע מאוד לחיים, וכל אחד יגיד, כן, גם אני פיזיקאי, זה נוגע לחיים, אבל אני חושב שאנחנו במודעות היומיומית שלנו, אנחנו פחות חושבים על גרבידציה, אבל הרבה יותר חושבים על, בוא נגיד, המעמדי הכלכלי מול אחרים.
כן.
והעצמה הזאת, היא נוגעת לאנשים במקום שהוא כאב הרבה פעמים, או עקבה, במיוחד אנשים שלא באו מהרקע הזה.
אתה יודע, בדיוק בהקשר הזה, להרבה אנשים לא נוח לדבר על כסף. זה משהו ש...
גם היום?
כן, גם היום. במקומות עבודה, אתה יודע, הכי פשוט בעולם, אם יש איזשהו חוזה שאתה סגרת, ועובד איתך, יש לו חוזה אחר.
אז כן, לדבר על כמה אתה מרוויח, או...
אני אגיד לכם מי לימדתי לדבר על כסף.
מי לימד אותך לדבר על כסף?
יש לי חבר שקוראים לו אבי סבח, הוא למדתי בבצלאל. הוא אמן. והוא התחיל לעבוד בבצלאל.
אמנים חייבים לדבר על כסף.
לא, אמנים לא דיברו על כסף.
לא דיברו אף פעם, בגלל זה עכשיו הם חייבים.
אסור לדבר על כסף, כי כסף בעיקרון, בתחום האמנות, אם אתה מדבר על כסף, זה בהגדרה, אתה כאילו מה, אתה מסחרי? כאילו, לא יודעת, אתם מכירים את זה. כן, מכירה את העולם הזה של ה...
כן, יש לנו גם כמה מוזיקאים בפודקאסט שדברים על הנושא הזה.
מה אתה מדבר על כן? אתה מסחרי, דבר על האמנות. עכשיו, אני, כשהייתי בבצלאל, היה לי חלום להכניס לשם קורס כלכלה.
יואו.
והצלחתי בסוף, אגב. הצלחתי להכניס לשם קורס. וואו. לא קורס כלכלה, זה היה הרצאות בנושא כלכלה. ואבי חבר שלי, הוא נכנס לשם לעבוד שם. ממש הוא נכנס לעבוד, הוא אמר לי כמה הוא מרוויח. ואני כזה הופתעתי, אמרתי, אשכרה, בוא נע, אתה מרוויח יפה. ואז הוא אמר לי, חייבים לדבר על כסף. כאילו, אם אתה לא מדבר על כסף,
הכסף לא מדבר עליך.
פשוט, אותם מקומות שאסור לפתוח, שם צריך לפתוח.
זאת אומרת, הטאבו סביב כסף, או כמה אני מרוויח, שמתקשר למדרג הזה שיש בין אנשים בעקבות מצב כלכלי, זה משהו שבתהליך שינוי. ואני אישית חושבת שזה נורא נורא חשוב. זה אמור להיות חשוב באותה רמה של מה אתה אוכל. ויחד עם זאת, עדיין לאנשים לא נעים, ולדעתי זה נובע גם מחינוך פיננסי מאוד לקוי. המון חוסר ידע בתחום הזה, המון פחד מהתחום הזה, לא רק בפיננסים, אלא באופן כללי גם כלכלה ודברים האלה.
איפה את פוגשת את זה שאנשים לא מדברים על כסף?
אתה שואל אותי...
כי אני אגיד לך, את האמת.
אני יכולה להגיד לך בקובעים שונים.
מאיזה מין אנשים? כאילו, אני אגיד לך למה.
קודם כל נשים.
אוקיי.
קודם כל נשים. בשיחות שלי עם חברות זה תמיד כזה... טוב, עזבי, אני לא מבינה בזה מספיק טוב, אל תכנסי איתי לפינות האלה.
ותקני אותי מנטוע, זה קורה הרבה גם בעניין של ציפיות שכר.
ציפיות שכר אצל נשים.
כשמעסיק פוטנציאלי שואל אנשים ונשים, מה הציפייה שכר, הרבה פעמים מרגישים לא בנוח לדבר על זה.
כן, כן, אנחנו ממש דיברנו על זה.
או לא בנוח להגיד כמה אתה שווה.
אני וחברות שלי ממש ממש מדברות על זה, של כזה מה אמרנו בריאיון, ומה לצורך העניין קיבלנו בפועל, וקיים פער לטובה, ואז אנחנו אומרות, רגע, כאילו, מה קורה פה? למה אני לא חושבת שאני שווה את הסכום הזה? לצורך העניין, אם אנחנו מדברים רגע על ציפיות שכר, וזה משהו שהוא משפיע עלינו גם ברמה החברתית בינינו, זאת אומרת, בין בני אדם, במקומות עבודה, כאילו, בתחושה שלי, משהו בשיח סביב כלכלה וכסף וכל הדבר הזה, משפיע אפילו על התחושת מסוגלות שלנו בדברים אחרים.
בבני. כי כשאתה מתוגמל הרבה, אתה אומר, אוקיי, לפחות אדם אחד חושב שאני שווה את זה. עכשיו, יכול להיות, ואולי אף אחד, לא יודע, אולי יש אנשים שלא יבינו אותי, יכול להיות שלא נדורים על כסף כי ההיגיון לא יושב טוב. זאת אומרת, כשההיגיון יושב טוב, מה זאת אומרת? אני עברתי מעולם האומנות לכלכלה כדי שיסתדר לי העולם. כאילו, זה נשמע טיפשי, ואולי הרבה אנשים עכשיו מלגלג. אני חושב על זה כי אני אומר אמירות שבעולם שלי אולי הן נכונות, אבל אולי לאחרים זה ישמע מוזר. אבל אמר, היה לי רעיון מטומטם כזה של, אם אני אבין כלכלה, אני אבין יותר טוב מה קורה בעולם. בתואר אתה לא לומד את זה. המורים לא מסברים לך את זה.
נכון.
אבל אני דמיינתי את החוויה הזאת בזמן שהייתי בתואר. אז כל דבר שאמרו, חיפשתי איך זה שהופך ליאור לעולם. אז הוא אמר משהו, ואני אמרתי, תביא את זה שנייה, בוא נראה איך זה מתחבר. אוקיי, זה make sense. וביליתי המון זמן בלחשוב בעצמי, ולנסות למדל כאילו את הזה. ושנהיה לי הגיוני הרבה דברים, אז פתאום אין בעיה לדבר על זה. זאת אומרת, וזה, עכשיו, אני מוצא היום, אני מדבר עם הרבה יזמים ואנשי עסקים. כן. למה הדיבור חופשי על כסף, ומאוד נקי ושוטף. בקטע של אתה אומר לבן אדם, תשמע, נגיד, סתם דוגמה, אני הכנסתי לך X, אז אתה יודע, מזה אנחנו גוזרים כמה מגיע לי, וכן, הכל פשוט, יש היגיון.
אני חושבת שזה מאוד תלוי באיזה תחום אתה, כי שוב, אם אני בא, אני נגיד רוצה להקים עכשיו איזה סטארט-אפ לצורך העניין, יש לי רעיון, אני באה למשקיע, כבר עבדתי על זה מספיק זמן, יש לי שותפים, הכל טוב, אני מרגישה מספיק ביטחון לעשות את זה ולבוא למשקיע. אז כן, אני אגיד לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו, בסבב הזה אני רוצה שתיים. אני חושבת שזה מה שכאילו...
האם יש לך את את ההבנה, כאילו, סליחה שאני חוזר לזה, אבל בכל סיטואציה כזאת, יש היגיון
נכון,
ונורמה.
נכון, 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 וזה הנורמה, זאת אומרת, אני חייבת לבוא ולהגיד את הסכום שאני צריכה, ולהיות מדויקת, ולחבר את זה לנתונים, וללקוחות שהולכים להיות לי, ומה היכותי שאתה מקבל, והוא מקבל.
והשוק.
והשוק מקבל.
צריך להכיר את השוק.
וצריכה להכיר את השוק. אז, אוקיי, אולי זה לוקח אותנו בכלל למקום של האם כשאני, אין לי ידע בתחום מסוים, אז מה אני מדבר על כסף בתחום הזה?
צריך להכיר את השוק. זאת אומרת, אתה צריך להתאקלם בסביבה. אני הופתעתי מכל הדברים ששמעתי כמה עושים פה וכמה מרוויחים כאן. וברגע שאני מבין את השוק, תראו, מה זה להכיר את השוק? זה כמו שעל קרטון חלב כתוב מחיר מומלץ לצרכן. אז אתה יודע כמה אתה... ברגע שכתוב מחיר מומלץ לצרכן לצורך העניין, אז אתה יודע כמה אתה מצפה לשלם בקופה, ואתה יודע כמה זה. אתה נכנס לשוק מסוים, חשוב לי לשאול כמה מרוויחים פה, וכמה פה, וכמה זה שווה, וכמה זה שווה. ולפעמים אתה עולה קומה במוח, אתה אומר, שיט, לא ידעתי. זאת אומרת, אני הופתעתי שאני שווה את זה. למה הופתע? תעשי מחקר. זאת אומרת, אני לא בא... תודיסיום, אני אומר, הרבה אנשים, דיברתי על זה עם חבר שאמר, שמעתי מישהי שאומרת, עשיתי תואר ראשון, ואז שני, ואני מרוויחה רק איקס, והוא אמר לה, עשית מחקר לגבי כמה מרוויחים לפני שלמדת?
כן.
לא. אוקיי, there you go. אז צריך לשאול ובאמת לחקור ולהתאקלם בתחום מסוים, ואז אתה מבין, בוא נע, זה סכומי הכסף, לא ידעתי.
אבל באמת, זו נקודה מעניינת שמאוד מאוד נוגעת לנושא של הפודקאסט הזה. מה קורה כשמישהו נכנס לאיזשהו שוק שהוא זר לו לחלוטין, אין לו אנשי קשר שהוא מכיר, והוא מתחיל ללמוד מאפס. איך יוצרים את הקשר הראשוני הזה כדי להבין מה, מי נגד מי שם?
אז הנה אני אתן לך סיפורים מעניינים. אז אני רציתי להקים קהילה, כאילו, וכבר הקמתי אותה. ולי יש את הדרך שלי לעשות הנטוורקינג שלי ולהיכנס, אוקיי? אני אספר לכם עוד זה. תרגטתי במרכאות כמה מנהלי קהילות. אחד, חבר בשם דני גדייב, שעקבתי, ראיתי הוא הקים קהילה ועקבתי אחרי זה, והייתי איתו באותם קהילות שהוא היה חבר, ואמרתי, בוא נו, עושה עבודה יפה. פניתי אליו. ואמרתי לו, תקשיב, דני, אנחנו לא מכירים, בוא ניפגש. ונשבע לך, אני הייתי בחיתולים של ההקמה, והוא כבר היה בתוך זה. ונפגשנו, ואמרתי לו, והתחלנו לדבר, איך אפשר לעשות ככה וככה? אמרתי לו, תקשיב, הנה אני, מי אני, בוא תראה, בלה בלה בלה. וזה היה מקרה ראשון, שהתחברנו והתחלנו לדבר, וניהלנו טנגו, והיה בינינו גם כימיה וזה. עוד מנהל קהילה, יום אחד פרסם, היי, מישהו יש לו מיקרופון להשאיל לי? עכשיו, לי יש מיקרופון. ואנשים גם כתבו לו, בוא לאולפן שלנו, אבל לי יש אולפן. הוא רצה אולפן לעשות ערוץ יוטיוב, אז אמרתי, לי יש אולפן בבית. שלחתי לו תמונה וזה, אמרתי, בוא, עליי. ועזרתי לו להקים ערוץ יוטיוב.
וואו.
עזרתי לו להקים, צילמתי אותו, לימדתי אותו איך מדברים למצלמה, היה לי את הסטינגס והכל וזה, פשוט הקמתי לו ערוץ יוטיוב, הוא היה בא אליי לכמה שעות, והוא אמר, לא, כאילו בחינם? אמר, כן, בטח. אמרתי, אחרי היה לי זמן, פיניתי זמן, כי היה לי יחסות כאילו שהתקבלו בלי לי יותר מיני עבודה באותו זמן, ופשוט הקמתי לו ערוץ יוטיוב. למה? כי נשלח לך מחה. אתה עוזר לבן אדם, אתה נותן לו משהו גדול ביד. אם תצטרך משהו, אתה יכול ללמוד ממנו המון. הבן אדם הזה אלוף בנהל קהילות, אז למדתי ממנו גם המון על הדרך. עוד סיפור על מישהו שהוא היום חבר מאוד טוב, נעתי מנינג'ה פיננסית. גם כן, הוא היה צריך מישהו שיעזור לו עם הרצאה. עכשיו, אני ממש טוב בהרצאות.
נכון.
אז נפגשנו, אמרתי לו, בוא ניפגש, בוא נעזור לך. והוא אמר לי, טוב, בוא נשלם לך. אמרתי, לא, אתה לא משלם לי. אני רוצה סימביוזה, אני לא רוצה תשלום. כדי להיכנס לתחום הזה, אני מציע לאנשים לעזור להם. אני מציע לך עזרה גדולה בדרך, כאילו, מבחינתי שתהיה גדולה, בחינם. ואני אומר, הנה, זה טרייד הוגן. אני הבאתי משהו גדול שאני יכול לעזור למישהו בחינם. ואולי אני אקבל בצורה כזאת נגישות. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא.
זה ממש כמו בספר How to make friends and influence people.
כן, בדיעבד מתברר.
כן.
תראה, היינו יכולים לעשות, לדבר עוד הרבה זמן, אבל אנחנו מוגבלים מבחינת חוקי הפורמט.
אלו הם חוקי הפורמט.
ולכן נשאל אותך את השאלה הקבועה שאנחנו תמיד שואלים לסיום. אם היית יכול להעביר מסר אחד מהניסיון שלך, שהכי חשוב בעיניך כדי לייצר מערכת יחסים בריאה וטובה לשני הצדדים, כזאת שנותנת ערך לשני הצדדים ופותחת אופציה לשיתופי פעולה עתידיים, מה זה היה?
אולי להיות מאוד דוגרי. כשלא מאוד דוגרי ולא מאוד כנים, זה אומר שאתם יוצרים מערכת של הסתרות ואולי גם שקרים. קשה לזכור את כל השקרים וההסתרות. ברגע שאתה דוגרי ואתה מדויק לסיטואציה שאתה נמצא, כל הצנרת פתוחה והכל כאילו עובד נכון. אם אתה איכשהו מעוות את המציאות כדי שמשהו יעבוד, בהנחה שהאדם מולך הוא תבוני באיזושהי צורה, אתה תיקשה להרבה ואתה לא תבין למה. אז להיות מאוד מדויק ודוגרי, ואם אתה מציע למישהו איזושהי הצעה, תניח בפניו גם מה האינטרס שלך. שואל אותך מה האינטרס, אל תתחיל חנטרש איזה משהו שהוא כאילו...
נשמע יפה.
כן, נשמע יפה. זה לא יעבוד לטווח ארוך. אנשים חכמים לא יקנו את החר הזה.
זה ממש מתקשר למה שגם אמרת קודם, אני רק אסכם את זה, שבשביל לייצר סימביוזה צריכה להיות שם כימיה הדדית ויכולת לתקשר דברים בצורה כנה ופתוחה, ומה שאמרת בהתחלה זה להיות אמת ולהיות דוגרי, אז זה ככה כמה המסר שעובר כחוט השני בשיחה שלנו.
א' ב' של היחסים.
א' ב' לגמרי. וגם הג' ד' הייתי אומרת. אז אבי, היה תענוג גדול. באמת.
תודה רבה, אבי.
שהתארחת אצלנו. וכמובן, תודה לכם המאזינים והמאזינות שלנו שהייתם איתנו. אם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול לתת לכם ערך או לתת ערך למישהו שאתם מכירים, אז בבקשה תשלחו להם את הלינק לפרק, זה סופר משמעותי. אנחנו גם מאוד נשמח לשמוע את הפידבקים שלכם. אז אתם יכולים לפנות אלינו באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, פשוט לרשום פודקאסט תורת היחסים בעברית. והלינקים, כמו תמיד בתיאור כאן של הפרק, אז זהו לבינתיים, נשתמע בפרק הבא.
נשתמע.